Radius Mea FM. Musica sehr cool.
חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
בוקר טוב, איתנו טכנאי השידור קובי גרבסקי, על הפקה אור פרץ ועידן ריבר, המוזיקה בעריכת הלל אברמוביץ'. הדיון סביב מצרי הורמוז, מדברים הרבה על מחירי הנפט והגז בעולם, אבל יש הרבה משמעויות נוספות. בוקר טוב לדוקטור ענת הוכברג מרום, מומחית לגיאופוליטיקה, משברים מלאומיים וטרור עולמי. שלום.
בוקר טוב.
אז גם בטור שלך במעריב, את מציינת לא רק הנפט והגז.
נכון, מזון ומזון ושוב מזון, ובהחלט מדובר על אירוע חריג בהיקפו, בטיימינג שלו, בעוצמת הפגיעה, ואכן מדובר כאן בקנה מידה, כבר עכשיו קנה מידה עולמי.
אז בואי נסביר על המזון, הרי לא מחסני תבואה יושבים שם במדינות המפרץ, אז מאיפה ההשפעה על המזון?
90% מצריכת המזון של מדינות המפרץ עוברת בהורמוז, שמספרים קשים כמו 30 מיליון טונות של תבואה בשנה, כבר עכשיו נמצאות בסיכון, ואנחנו מדברים על החמישה שבועות, שישה שבועות ראשונים למלחמה. המפרציות הן בנות ערובה של איראן, ועד עכשיו, אפילו הלילה, לפני כמה שעות, הותקפו מתקני נפט וגז והתפלה, וסודות קריטיים ברחבי קווייט, ובכלל, גם דובאי, גם בכלל במפרץ. הנתונים כמו שהם נראים כרגע, גם אם וכאשר איראן שאמורה לפתוח את המיצר, אכן תבצע את האקט עצמו ותאפשר למחולות וספינות הלוך וחזור, עדיין כאן כבר עכשיו המחירים תרתי משמע מאוד מאוד גבוהים של המלחמה הנוכחית.
וכמובן שיש השפעה על שוק המזון העולמי בכלל, מה עובר דרך המצרים שמשפיע שם?
97% מהתוכן שעובר או מהמעברים של היצוא ויבוא הם בכלל בחסימה כמעט הרמטית. אני אומרת את זה ככה בזהירות, כי יש זליגה של מחולות וספינות שכן עוברות מורת $2 מיליון פר כל יחידה כזאת שעוברת, ומה שאומר שזה שיתוק של היצוא, של הדגנים, של התבואה, של הקטיעה עצמה של יבוא המזון שהמדינות כל כך זקוקות להם. זה נכון שמבין המפרוציות עצמן, הכלכלות החזקות באזור ובכלל בעולם המוסלמי, ולהן אולי צריך פחות לדאוג, אבל ההשפעה הישירה כבר עכשיו על מדינות מוחלשות, גם באפריקה וגם באסיה, שתלויות למעשה בכלל בשרשרת ההספקה החקלאית, ובדשנים שעוברים מהמפרץ לשאר העולם, כשמדובר כבר על מדינות שסובלות מכלכלה מאוד רעועה ותלות מוחלטת באותו יבוא מזון ודשנים, שמעלה את מחירי המזון כבר עכשיו באפריקה, ומיליונים רבים עלולים לסבול חרפת רעב, ואנחנו מדברים כאן על למעלה מ-40 מיליון שמועדים לצנוח מעל הקו הזה.
כן, ואלטרנטיבות כמובן הן אלטרנטיבות אחרות לגמרי. בואי ננסה לראות את קרן האור, לפחות מבחינתנו. האם באמת אנחנו יכולים להיות גשר יבשתי לסחורות בכלל, לא רק לנפט וגז?
כבר עכשיו, גשר לוגיסטי, גשר יבשתי שמאפשר את קודם כל התכנות מבחינה טכנולוגית של פיתוחים מאוד מתקדמים, וכן מאפשרים קודם כל את הייתי אומרת אפילו הקטנת התלות ביבוא של מזון וצריכה של דשנים, שתאפשר לספק לשאר מדינות העולם, וגם למצוא תחליפים שהם לא רק תחליפי ייצוא והובלה ימית. הנקודה כאן היא ישראל כישראל, נקודה זעירה למפה, אבל עם אפשרויות ופוטנציאל אדיר, וזה בדיוק המקום, ומה שאני אומרת בכל מקום, משבר הוא הזדמנות, וזה לא סיסמה, זו מציאות עצמה עם כמות השכל, המוטיבציה והיכולות, המומחיות, ומה שנצבר עד היום מבחינת ההכשרה והטכנולוגיות החקלאיות המתקדמות, האגריטק והפוטק, בהחלט יש כאן חלון אדיר, לפוטנציאל אדיר לממש אותו ובאמת להתכוונן לעולם חדש. אנחנו כבר עכשיו מה שנקרא בנורמלי החדש, כי זו המציאות. זה לא שכשהיא תתבהר, גם כשהיא תתבהר היא תהיה עדיין שונה לחלוטין מזו של ה-28 בפברואר.
כן, כלומר הטראומה של מדינות המפרץ צריכה להיות כזאת שיחפשו את הפתרונות האחרים גם בעצמאות מזון וגם בהובלה ושינוע של נפט וגז.
בהחלט.
יש באמת סיכוי שזה יעשה דרכנו? זה אינטרס שלהם בסוף?
כבר עכשיו זה נעשה, אמנם בחשאי ופחות פרסומים ופחות הטיק שורתי סביב האירוע, אבל בהחלט כן, וכבר יש שיתופי פעולה כאלה ואחרים שאני מעריכה שהם רק הלכו והתעצמו ככל שזמן יעבור, כי מבינים שהתלות בגורם שנקרא צוואר בקבוק, כרגע הוא לוגיסטי, אבל הוא הרבה הרבה מעבר, לא יכולה להימשך, וככל שהזמן יעבור גם מבינו שישראל יש לה את ה... יכולות, את המוכנות, ובהחלט את המקום לקחת ולפתח את השיתופי פעולה, במיוחד כלכלים מסחריים האלה, שהם ווין ווין לכולם בסופו של יום.
כן, קראתי גם בטור שלך שמי שכנראה מחייך פה זה פוטין ורוסיה, כמעצמה גם של אנרגיה וגם של דגנים.
כתעשייה חקלאית בהחלט, כמעצמה שהיא מעצמת חיטה גדולה בעולם, לצד המעצמת הדשנים בין השלוש הגדולות בעולם, לצד קנדה וסין, היא בהחלט זו שכרגע, מה שנקרא, חותכת קופונים, נהנית מהספק או מהסיטואציה המאוד לוחמנית, אבל זה גם, זה מטווח הזמן המיידי, לא הייתי, איך אומרים, תולה על זה הרבה תקוות לאורך זמן, כי הכלכלה הרוסית בכל זאת נפגעה מהמלחמה, אבל מה שכרגע קורה, ולקח רק את השבועיים הראשונים של מרץ, 9 מיליארד דולר רק מתמלוגי נפט, שהיא זכתה להם, הם אלה שמממנים את המשך הלחימה באוקראינה. נבואה ניתנה לשוטים, אבל במלחמה כולם מפסידים. אני מניחה שגם השארת הקופה כרגע לא תרזיק הרבה זמן מעמד.
כן, וכמובן שאנחנו עכשיו מבינים היטב שהחשש במדינות המערב לאינפלציה הוא לא רק ממחירי הנפט והגז, אלא גם בעצם עלייה במחירי מזון, כמובן ההובלה, וזה לפני שהרעה יכולה להיפתח מתימן בסגירת המיצרים שם, המעבר שם.
האמת היא שכבר עכשיו הצטרפו החות'ים למערכה לצד איראן, אבל באופן עצמאי בהחלט לא רק לא סממן מרגיע, זה מוטיב או קריטריון או איזשהו גורם לחץ נוסף שמצטרף כאן, והייתי אומרת אפילו בעיקר כלפי המפרציות בדגש של נגד סעודיה, מנהיגת העולם המוסלמי וכמי שהיא למעשה האויבת ההיסטורית הגדולה של איראן, אין ספק שזה לא תורם פה להרגעה של המצב, ויותר מזה זה משאיר את גם אם וכאשר, כמו שאמרתי, איראן כן תפתח ובבוא היום היא תפתח את המיצר, יש כאן מומנט לחץ מאוד גבוה שמשנה כבר עכשיו פני המזרח התיכון, וזה לא רק משבר נפט כמובן, לא רק משבר אנרגיה, כבר עכשיו זה משבר גיאו-אסטרטגי ענק, שהשיבוש של שרשרות האספקה, מועסק את הפרפר, מתחיל כאן במזרח התיכון ונוגע לכל מקום אחר בעולם, כולל דרום אמריקה, כולל כמובן אסיה, שכבר עכשיו כלכלות אסיה בהחלט נאלצות להדק חגורה ולשנות את צריכת האנרגיה שלהם, חשמל יומיומי וכל המשתמע מזה.
יש לנו הערכה מדוע סעודיה למשל לא השתתפה באופן פעיל בהתקפה על איראן אחרי שחוסמים לה את מעבר הנפט שלה, את המזון שלה, אחרי שיורים עליה?
הנושא כלי כשעצמו מאוד מורכב, הבוקר מתפרסם מאמר שלי בדיוק בנושא הזה. סעודיה כסעודיה מהצד השני של המפרץ היא למעשה הסובלת העיקרית, היא לצד כמובן השאר המפרציות, אבל בתור הכלכלה החזקה במזרח התיכון עם 1,300,000,000 מיליון ב-2025, היא דואגת ליום שאחרי, אם וכאשר היא תצטרף למערכה וכן תיאבק באיראן, מבחינתה שלה זה יהיה גוג ומגוג יום אחרי שיחתם איזשהו הסכם, כי אין שום גרנטי שלא, שכאן היציבות של הסעודיה תימשך, כי כן יש מיליציות שיעות פרו-איראניות שימשיכו לפעול, וזה החשש הגדול שלה. עצם הפגיעה כבר עכשיו, במתקני הנפט, בכל מה שקשור לאתרי התיירות, בעיר העתידנית, בנאום, לאורך החוף הים האדום, אחד הכשלים הגדולים ביותר שכרגע קורים, זה למעשה, זה לא פגיעה אפילו לא רק פיזית כרגע, אלא המשמעות היא של הפגיעה ביציבות, שהיא עוגן, שהיא למעשה עמוד התווך המרכזי של הכלכלה הסעודית, שמקרינה על כל האזור, והתפיסה עצמה של מאבק חזיתי באיראן מבחינתה, זה אפילו, זה יותר החשש ממה יקרה הלאה. זה אפילו לא המאבקי כוח אחד לאחד כרגע, אלא מה יהיה אם וכאשר שישפיע ויקרין על החוסר יציבות הממושך שלה, וזו הדאגה הגדולה ביותר של סעודיה.
אז באמת הערת את עינינו, דוקטור ענת הוכברג מרום, מומחית לגיאופוליטיקה, משברים בינלאומיים וטרור עולמי. גם נקרא את זה בטור שלך במעריב הבוקר. תודה רבה רבה על השיחה.
תודה רבה.
כן, עולם משוגע, ובעולם משוגע, איך משקיעים, מה עושים עם הכסף שאנחנו כן מצליחים לחסוך, עם הפנסיה שלנו, הרבה דילמות. בטח הרבה חגיגו עכשיו את הפסקת האש, במרכאות הפסקת אש, מיד הבורסות עולות בעולם ובישראל. בוקר טוב לצבי סטפאק, ממייסדי ובעלי מיטב בית השקעות.
שלום.
טוב, קודם כל נציין, הפסקת אש זמנית לא אומרת שהאירוע הסתיים.
בהחלט. לפי הבורסה, או הבורסות בעולם, הפסקת האש היא סיום פרק והמלחמה לא תתחדש, אבל כמובן שיש ספק רב, למרות שהנתונים הבורסאים מצביעים בכיוון הזה שאני אומר, כולל הנפט שירד 15%, אבל הוא עדיין ברמה גבוהה, מה שבעצם מסמן שהשווקים אומנם קיבלו איזה סוג של הנחת רווחה, אבל הם לא ממש בטוחים שהעסק כבר מאחורינו. ואנחנו נהיה יותר חכמים בעוד כ10 ימים, שזה נופל גם על יום העצמאות שלנו.
כן, ואנחנו גם יודעים שלפעמים דדליינדים ומועדים יכולים להתארך, ויכול להיות שזו התוכנית פה בסוף, אתה יודע, שתהיה פה הפסקת אש יותר ארוכה אפילו משבועיים.
בהחלט, כן, זו אפשרות, אופייני מאוד למדיניות ולטקטיקה שבה נוקט טראמפ, אז בהחלט אפשר יהיה לצפות לזה שאולי בתום שבועיים יגידו יש התקדמות ניכרת, אבל אנחנו צריכים עוד שבוע, עוד שבועיים, וכך אנחנו נגרר עוד ועוד. בינתיים, כמו שאמרתי, אני חושב שאזרחי המדינה חשים איזושהי הקלה, אבל היא כנראה הערכתי ולצערי תהיה זמנית.
ובשיחה הקודמת דיברנו עם דוקטור ענת הוכברג מרום גם על העלייה במחירי מזון בעולם, ופחות חשש על מחירי מזון, כי דשנים יקרים, כי יש בעיה גם במעבר של מזון עצמו וחומרי הגלם וזיקוק, שהם לא רק נפט וגז, זה משהו שהוא משפיע גם כן על הבורסות בעולם?
כן, אבל לא במידה ניכרת. זה מתבטא בזה, החשש בעצם מפני עליית מדרגה באינפלציה.
כן.
ואם עד לא מזמן כולם דיברו על הורדות ריבית, למשל בארצות הברית, יותר מהורדה אחת השנה, היום הציפיות כבר קצת קטנו, כי כמובן, ככל שהמלחמה הזאת תימשך, וככל שמחיר הנפט יישאר ברמה הזו, ואגב זה לא רק הנפט, זה לא פחות מזה, זה הגז,
כן.
ושגם איתו יש בעיה להעביר אותו גז נוזלי מקטר בעיקר, כל זה מתגלגל בסוף, ומחירי הדשנים כמו שציינת, כל זה בסוף מתגלגל למחירי המוצרים, שלא לדבר על זה שעלויות העברה של הסחורות עולות, העלויות האלה גדלות גם כן בגלל כל החסימות שישנן וכו', והזמן שלוקח, אז ככל שהדברים יימשכו זה הופך להיות סכנה. אם העניין ייגמר בעוד שבועיים בהסכם, אז ההשפעה תהיה מאוד קצרה טווח, ואחר כך הדברים יחזרו למה שהם היו קודם.
כן.
השאלה היא כמה זמן הדברים האלה, המלחמה הזאת יימשך.
אולי גם נסביר למאזינים מה המשמעות של ריבית שמפסיקה לרדת ואינפלציה שעולה על שוקי ההון.
זה משפיע על שוקי ההון, זה משפיע על כל אחד מהאזרחים, למשל, שיש לו משכנתה, והיו ציפיות שהריבית בישראל תרד, תורד על ידי בנק ישראל, הציפיות האלה כרגע נגוזו לפחות לכמה חודשים, וכל עוד המלחמה נמשכת, אז יש את זה השלכות על המשכנתה, יש את זה השלכות כמעט בכל תחום. מי שלקח הלוואה מהבנק בריבית משתנה וקיווה שהריבית תרד, כמובן הריבית לא הולכת כרגע לרדת, אז התשלום לבנק, התשלום החודשי לבנק לא ירד כמובן. ויש לזה גם השלכה על שוקי ההון, במובן הזה שכמובן שוקי המניות וגם שוקי אגרות החוב אוהבים ריבית יורדת, ריבית נמוכה. כי אז האלטרנטיבה של המניות נראית קוסמת יותר, אטרקטיבי זה יותר מאשר נגיד להשקיע בפיקדון בנקאי או בקרן נאמנות כספית, שקלית וכו' וכו'. אז יש לזה השלכות מאוד מאוד גדולות, שלא לדבר על עסקים קטנים למשל, שהם הקורבן הכי גדול אולי של המלחמה, שלוש שנות המלחמה או שנתיים וחצי שנות מלחמה, עסקים קטנים שקורסים והריביות, עסקים חלקם סגורים, לא קיבלו את המענקים או קיבלו מענקים מאוד חלקיים, ובינתיים הריבית דופקת כלפי הבנקים והשכר דירה גם הוא השעון דופק וכל הדברים האלה, ואני חושב שאנחנו נרגיש את זה ביום שאחרי, ביום שאחרי במובן של שנה ויותר, כלומר אנחנו נרגיש את זה יותר ב-2027, כי השנה הזו שנת בחירות, וכמובן ששום ממשלה לא רוצה להגיס את הציבור בשנת בחירות, אבל אנחנו נשלם יותר מיסים למשל בשנה הבאה, אין ספק בזה בכלל.
אנחנו נשלם יותר מיסים, אנחנו יכולים לראות אינפלציה שעולה, אנחנו יכולים לראות מיתון ואינפלציה, סטגפלציה.
זה הכי גרוע, מיתון ואינפלציה זה התסריט, מה שמדובר עליו כסטגפלציה, כיפאון כלכלי, כשהאינפלציה עדיין גבוהה, ואז קשה מאוד להילחם במצב כזה, זה יכול להיות ספירלה מאוד קשה. אנחנו נרגיש את זה אגב גם ברמת החינוך, ברווחה, בבריאות, הבריאות, מערכת הבריאות אולי זה מערכת באופן יחסי התנהלה נכון, לעומת מערכות חינוך ורווחה, בעיקר מערכת החינוך שהתנהלה באופן מחפיר לדעתי, אז גם מערכת הבריאות כבר מגיעה לקצה גבול היכולת, תקציב הביטחון יגדל מאוד, הגירעון יגדל מאוד וכבר גדל, ולתקציב שאושר רק לפני שבועיים, עשרה ימים, אין שום משמעות היום, כי הנתונים כבר הם אחרים. אנחנו בקיצור נרגיש את זה ביום שאחרי. בדרך כלל ישראל יצא ממלחמות, למשל מלחמת לבנון השנייה ועוד אפשר לציין עוד מלחמות בצורה טובה, גם מהקורונה שהיא לא בדיוק מלחמה אבל מצב מצוקתי יצאנו בצורה טובה מאוד. הפעם אני חושש גם בגלל התמשכות המלחמה וההשלכות וגם בגלל כאילו החוסן שהציבור מפגין, שזה בכלל נראה לי משהו מוזר שמייחסים לציבור חוסן, כשהחוסן הוא מתבקש, הוא טבעי, זה כל אדם שחפץ חיים מתנהל בצורה שאנחנו מתנהלים, אבל אנחנו המבחן של החוסן יהיה ביום שאחרי, ואם ראינו, לצערי אני אומר את כל הדברים האלה, שבשנתיים האחרונות יש יותר ירידה מארץ מאשר עלייה, אז אני חושב שהרבה אנשים, לצערי מאוד, יעשו חשבון נפש אחרי כל השנים האלה שעוברים עליהם, על הילדים שלהם שלא מקבלים חינוך כבר מזה שש שנים, הקורונה, מלחמות וכו', וזה תהליך מאוד מסוכן, כי מדובר בעיקר באנשים שיכולים לרדת מארץ, אנשים איכותיים, שאחר כך אנחנו נחסר אותם.
כן, החזקים הם אלה שיכולים לרדת, עיין ערך ירושלים.
מי שמפסיד זה החלשים בכל מלחמה, והאינפלציה פוגעת קודם כל בחלשים, לחזקים יש דרכים להתגונן, לחלשים אין, כל מי שמקבל קצבת אזרח ותיק, קצבת זקנה, מרגיש את זה וכולי, יש כל כך הרבה דברים שצריך לשנות במדינה עכשיו, שכל ממשלה שלא תהיה ייקח לה כמה שנים טובות לעשות את זה, אם אכן היא תהיה בכיוון הזה.
כן, הלוואי שנחזור לתודה ל-1984, לא לאינפלציה שהייתה אז, אבל לפחות לתפיסה שחייבים לעשות משהו, והייתה ממשלת אחדות.
כן, הייתה ממשלת אחדות, והייתה תוכנית הייצוב ביולי 1985, שהוציא את המשק מסחרור. אנחנו לא שם,
אנחנו במשבר אחר שצריך לנהל אותו גם כן, כמו שציינתם, הרבה מאוד אתגרים. ממש לסיום, השקעות בתקופה של אי-ודאות, בסוף, אתה יודע, אנחנו האנשים הרגילים להתנהל כרגיל, כי הרי אי אפשר לתזמן בורסה ואי אפשר לתזמן באמת שער דולר, זה בטח לא לשבת על הכסף במזומן.
זה לא, מזומן זה מילה כללית מדי. כלומר, אפשר לשבת בנזילות, חלק מתיק השקעות. חלק מתיק השקעות צריך להיות מושקע בגישה שלי במניות. כל אחד שעשה את החשבון כמה הוא יכול להרשות לעצמו להשקיע במניות, גם כלכלית, במובן הכלכלי וגם במובן הלא פחות חשוב המנטלי, כלומר, איך הוא עומד במצב של ירידות שערים, כי אם הוא לא בנוי לירידות שערים, אז הוא גם אסור לו להשקיע במניות. אבל מניות צריך להיות חלק די עקבי מתיק ההשקעות, האחוז המדויק צריך להיות קשור ליכולת הכלכלית והמנטלית, וגם לאופק ההשקעה, לכמה שנים ההשקעה מיועדת. עכשיו, ככל שהיא ארוכה יותר, כך אפשר להרשות לעצמך, אתה יכול להרשות לעצמך אחוז גדול יותר של מניות. אז זה עניין אינדיבידואלי. לגבי השאר, אפשר לשבת בהחלט במה שאתה קורא מזומן, אבל לא מזומן במובן של עובר ושב שאתה לא מקבל ריבית. היום אתה יכול לקבל בקרן אמנות, נגיד כספית, תשואה של 4% ברוטו, נטו זה קצת פחות, בשנה זה נשמע אולי מעט אחרי שהתפנקנו שנתיים 24-25 בעליות מסחרות בשוקי המניות, אבל צריך את זה גם כדי שאם תרצה להגדיל את מרכיב המניות במצב של ירידות חזקות בישראל או בעולם, ואי אפשר להוציא את זה מכלל אפשרות, אז יהיה לך את הכסף שתוכל בקלות רבה להעביר אותו מאפיק השקעה נזיל כמו קרן כספית או פיקדון בבנק, שזה פחות מומלץ, להפיק השקעה שיראה לך באותו רגע אטרקטיבי, כי זה יכול להיות מניות, זה יכול להיות איגרות חוב וכו'. אבל הדגש הוא, אתה צריך, כל אדם צריך להתאים את תיק ההשקעות שלו למה שהוא יכול לעמוד בו. כי הרבה פעמים אנשים מתפתים, משקיעים אחוז גדול מדי ממה שהם יכולים לרשות לעצמם במניות, וברגע של משבר הם הראשונים להישבר, למכור את המניות ולהישבע שיותר הם לא משקיעים במניות, ובגל הבא שיהיה בעוד איקס שנים הם יחזרו כמובן להשקיע במניות, ושוב חוזרים על אותן טעויות פעם אחר פעם.
כן, בטח אלה שזה פעם ראשונה שלהם ולא לא עשו את הטעות הזאת בפעם הקודמת.
יש המון צעירים בני מגיל 15 ומעלה, אנחנו רואים את זה גם אצלנו במיטב, שמשקיעים בעצמם בלי ייעוץ, כן? הם חושבים שהם לא זקוקים לייעוץ, הם חיים מהאינטרנט והמלצות של חברים או רשתות החברתיות, ועד שאתה לא מפסיד, מי שלא יודע להפסיד גם לא יודע להרוויח.
עצה נבונה מאוד, צבי סטקבק, ממייסדי ובעלי מיטב בית השקעות, תודה רבה רבה על השיחה.
תודה לכם.
בעודי מסתכל בתמונות הקשות של כל מה שעברנו בחודש האחרון, הריסות ופגיעות, ואתה אומר שלפחות השיפוצניקים בטח מתפרנסים טוב בימים אלה. בוקר טוב לאירן סיב, יושב ראש התאחדות קבלני שיפוצים בישראל. הגזמתי? הגזמתי, אירן?
מאוד.
אוקיי.
40 יום, האנשים שלנו כמעט ולא עובדים. בייחוד לפני פסח, היינו מלאים בעבודה. 40 יום, אנשים יושבים בבית, כל השיפוצים של הצפון, דרום ומרכז, רוב השיפוצים עדיין לא התחילו. כל הבירוקרטיה שיש מסביב לשיפוצים. אז אנחנו מס רכוש, הצעות מחיר, שמיים, כל הדברים האלה לא גרמו לנו להתחיל את העבודות. לפני פסח היינו ממש בפולי בוק, מה שנקרא. ואתה יודע, זה היה פסח מאוד מאוד עצוב בשבילנו. מי התחיל שיפוץ במהלך מלחמה? יורה. כן. אף בן אדם לא התחיל שיפוץ במהלך מלחמה, וגם השיפוצים שתוכננו כבר בוטלו, לצערי.
אני מסתכל קדימה... כן, בבקשה, אירן.
זה נכון שאתה מסתכל לעתיד, ואתה אומר, אוקיי, הולך להיות במדינת ישראל הרבה שיפוצים. זה נכון, אנחנו מסתכלים קדימה, באמת יש כאן הרבה פגיעות לצערנו, והולך כאן להיות באמת הרבה עבודה. אבל התקופה האחרונה שלפני פסח, וכל החודש, חודש וחצי האחרונים, תקופה מאוד מאוד רע לענף השיפוצים. אנשים ישבו בבית ולא קיבלו שקל אחד מהמדינה. מה עוד שכל ההוצאות של קבלן שיפוצים שמרזיק מחסן ורכב וטסט, כל הדברים האלה נשארו אותו דבר. ההכנסות ירדו כמעט לאפס, וההוצאות של קבלן שיפוצים נשארו בדיוק אותו דבר, וגם צריך להמשיך לחיות.
כן.
אז המצב הוא לא כל כך פשוט.
ומתווה הפיצויים שעוד לא ברור לגמרי מה יקרה איתו לעסקים, נכון? זה לא עבר בכנסת.
המתווה הפיצויים רק ביום ראשון אמור להגיע לוועדות, זה בטח ייקח לפי דעתי 3 שבועות, אולי יותר, אולי פחות, עד שיגיע לכיס או לשטח, מה שנקרא. בינתיים אנחנו חווים הישרדות. קבלן שיפוצים קם בבוקר, צריך להתחיל להביא את הכסף הביתה ולחשוב איך להביא את הכסף הביתה, וברגע שאתה כמעט חודש וחצי לא מכניס שקל, אז אתה יודע כמה זה קשה במדינת ישראל להיות עצמאי. ואתה נמצא במצב שאני מכיר המון, באמת הרבה קבלני שיפוצים, שלצערי הרימו ידיים, יורם, הרימו ידיים, אמרו ערן, אני לא יכול עם כל המאבק וכל המלחמה וכל ההישרדות הזה, וחיפשו עבודה בתור משהו שכיר, שגם פה זה דבר קשה, כן. כי בעת מלחמה יש הרבה ענפים שלא עובדים. אז לצערנו אנחנו חווים מצב שמאוד מאוד לא פשוט, שאנשים פושטים את הרגל, אנשים עוזבים את הענף, אנשים אין להם, הם פשוט מרימים ידיים, אין להם כוח ואין להם את הסבלנות ואין להם את היכולות להחזיק מעמד בתקופה כזו קשה.
כמה אנשים תזכיר לנו הענף הזה שכל מה שיפוצים מפרנס פחות או יותר? אמרת לי פעם את המספר.
תראה, זה מתחלק ל3 גורמים.
כן.
ברשם הקבלנים רשומים 4,200 קבלני שיפוצים שהם זכאים לעבוד לפי רישום של רשם הקבלנים, והולך לפי דרגות של כספיות. 4,200 רשומים ברשם הקבלנים. אני רוצה להזכיר לך שכל עבודה מעל 47,000 שקל צריך להיות רשום ברשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון.
Mm-hmm.
עכשיו, יש לך בענף השיפוצים 25,000 קבלני שיפוצים, כלל הענף, שחלקם, אתה יודע, קבלני טנדר קטנים שלא כן. עובדים בעבודות גדולות, ועושים תיקונים ושיפוצים קטנים, ופה שיפוץ אמבטיה, ופה שיפוץ שירותים. קבלני טנדר קטנים שגם להם מגיע להתפרנס, וגם להם מגיע זכויות במדינה. ואתה יודע, זה כזה תקופה קשה שאתה ממש בקושי שורד, אז אותם קבלנים קטנים שלא היה להם הרבה אוויר לנשימה, אתה רואה שהם פשוט נושרים מהענף, עוזבים את הענף, מחפשים אלטרנטיבות. אתה יודע, התקשרה אליי אתמול אימא של ילד שגמר צבא, שעזב את הארץ ועובד בארצות הברית בשיפוצים. היא אמרה לי, איראן, אנחנו לא מכירים, אבל בבקשה, אני רוצה לדבר איתך. אמרת לה, בבקשה. אמרת, הילד שלי עובד בשיפוצים בארצות הברית. אני מתה שיבוא לארץ. אני רוצה שיבוא לארץ. מה להגיד לו? ואמרתי לה, תשמעי, תגידי לו שהולך להיות תור הזהב של ענף השיפוצים במדינת ישראל עכשיו, אחרי המלחמה. מי שיש לו סבלנות, ומי שיבוא לארץ, ומי שיחזיק מעמד, ומי שהיה לו את האוויר להחזיק מעמד, יחווה תקופה מאוד מאוד טובה בענף השיפוצים, כי הולך כאן להיות הרבה מאוד עבודה.
כן.
היא אמרה לי, אתה יודע מה, אני אגיד לו שיבוא לארץ, הולך כאן באמת להיות הרבה עבודה, והלוואי שזה מה שיקרה.
ויש לנו את האתגר שדיברנו עליו פעם, זה המחסור בידיים עובדות.
וואו, 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 יורם, אתה נוגע בנקודה מאוד 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 רגישה. דיברנו על זה הרבה פעמים, מתוך 15,000, תראה יורם, מהשביעי לאוקטובר, 15,000 פלסטינאים עבדו בענף השיפוצים. היום אנחנו כבר, תראה כמה זמן אחרי השביעי לאוקטובר, הגיעו 1,000 עובדים זרים במקום ה-15,000. כלומר, גם אם יש עבודה לענף השיפוצים, וגם אתה מצליח להרים את האף מעל המים, עם מי תעבוד, עם מי תעבוד? פעם קבלן שיפוצים היה עובד בשניים, שלושה, ארבעה אתרים, מקפץ בין כל אתר, שם פועלים, רק מפקח, ומרוויח כסף. היום אתה בקושי באתר אחד יכול לעבוד, כי אין לך עם מי לעבוד, כי אין לך עובדים, כי אין לך עובדים זרים. 1,000 עובדים במקום 15,000, זה נראה לך הגיוני שזה מה שיחליף את כל ענף השיפוצים, את כל העובדים בענף השיפוצים. אז גם אם אתה מצליח להרים את האף מעל המים, ואתה מצליח לשרוד, אז אתה נתקל בבעיה של עובדים, שאין לך עובדים מיומנים, שאין לך עובדים מקצועיים, שכל העובדים הפלסטינאים סגורים ביהודה ושומרון. אז תראה כמה ענף כזה, ענף השיפוצים, שמגלגל 15 מיליארד שקל בשנה, שזה אחד המנועים הגדולים של המשק ושל הכלכלה במדינת ישראל, עם מה הוא צריך להתמודד, תראה איך הוא נפגע, תראה איך הוא לא יכול להרים את הראש מעל המים, את האף מעל המים, ופשוט להתפרנס. ותראה, זה הראי של מדינת ישראל, זה הראי של הכלכלה של מדינת ישראל, זה הראי של החברה הישראלית, לצערי, כן? אני מאוד משתוקף שזה ישתנה, אני הלוואי שהכל יחזור למקומו בשלום, באמת. אבל מהשביעי לאוקטובר ועד היום אנחנו חווים פעם אחרי פעם, מכה אחרי מכה,
כן.
ואתה לא יכול להחזיק מעמד, ויש הרבה שלא שורדים, והרבה שפושטים את הרגל, והרבה שעוזבים את הענף לצערי. ומדינת ישראל, מדינת ישראל לא נותנת פתרונות ולא נותנת תשובות, שזה הכי, הכי, הכי מכעיס ומקומם.
שגם, אתה יודע, עברנו דברים בעבר, והיינו צריכים להיות כבר ערוכים למצב הזה, בטח בפעולות יזומות, אבל עברנו. עברנו קורונה, עברנו מלחמה, נכון. עברנו מלחמה עם איראן.
נכון.
המערכת צריכה להיכנס לזה, ודברים אחרים שגם כן דיברנו עליהם פעם, שלהיות עצמאי במדינת ישראל זה מישהו שאין לו אפילו ביטוח
אתה לא. אתה יודע, יורם, עם כלבי, מלחמת עם כלבי, 40% מהשיפוצים של עם כלבי לא הסתיימו. כלומר, עדיין מעם כלבי לא סיימו את השיפוצים. אתה רואה שיש מצוקה של עובדים, אתה רואה שאין אפשרות לתת מענה לכל הבתי אף שנפגעו. אז ריבונו של עולם, תפיק לקחים, תשב, תראה מה עושים, תביא יותר עובדים, תעשה איזה הפקת לקחים מעם כלבי ותתקדם. אבל אין הפקת לקחים, אין ועדות, אין שום דבר שמזיז את העניינים, אין שום משרד שמתכלל את כל העניינים האלה, ולצערי, ככה אנחנו נראים.
כן, האם זה נכון שעובדים פלסטינאים כן עובדים ביישובים ביהודה ושומרון?
ברור. עובדים פלסטינאים, תראה, יורם, זה גם דבר מצחיק. הם יכולים לעבוד ככה. ביהודה ושומרון הם יכולים להיכנס, לעסקים חיוניים הם יכולים להיכנס, ולאזורי תעשייה מבודדים הם יכולים להיכנס. כלומר, יש שלושה מקומות שמדינת ישראל נותנת להם אישור להיכנס. עכשיו, אנחנו עדים למצב אבסורדי שיש 52 אלף שבחים כל יום נכנסים למדינת ישראל, ואף אחד לא עושה שום דבר. למה?
כן.
אתה יודע, יהודים, מותר להם לעבוד, רוצים שאולי יש שם שקט, אף אחד לא נוגע בהם, הם קופצים עם חבל מעל החומה לצערי, ב-4 בבוקר, יורדים למטה, ועובדים בישראל, גם הרבה ישנים בישראל. אף אחד לא פוצה פה, אף אחד לא עושה שום דבר, אף אחד לא אוכף את זה. אז תראה איזה מדינה אנחנו נמצאים. ש-52 אלף שבחים כל יום עובדים במדינת ישראל, ואף אחד לא עושה עם זה שום דבר. זה פצצה מתקתקת. ואתה יודע, מה אני יכול לעשות? והכי גרוע, הכי גרוע, יורם, אותם פלסטינאים שבאים לעבוד,
כן.
הם באים לך עם תעודת זהות מזויפת. הם באים לך עם רישיון עבודה מזויף. הם באים לך עם מסמכים מזויפים. עכשיו, אתה קבלן שיפוצים קטן, שעובד במרכז, ורוצה להתפרנס, ובא לך עובד פלסטיני, אומר לך, תשמע,
אני מזרח ירושלמי, כן.
אני ישראלי. אתה יש לך דרך לבדוק את זה? אתה יכול לדעת אם זה נכון או לא נכון? אתה יכול לדעת אם התעודת זהות שלו מזויפת או לא? בחיים אתה לא יכול לדעת. אז אותו קבלן שיפוצים קטן נופל בפח.
כן, אני שואל, אתה יודע, בכל רם, אם עובד פלסטיני יכול להיכנס לאזור תעשייה ביהודה ושומרון, מדוע הוא לא יכול להיכנס לאזור תעשייה בראש העין?
נכון. דוגמה, משורי דומים.
אתה יודע, אם הוא פצצה, הוא פצצה, ואם הוא לא מסוכן, הוא לא מסוכן, אבל, ואם זה סיכון שאנחנו רוצים לקחת, יש לנו מחיר כלכלי.
מדינת ישראל עושה איפה ואיפה. איפה שנוח להם, הפלסטינאים עובדים. איפה שלא נוח להם, הפלסטינאים לא עובדים. אתה יודע, אנחנו בזמנו הצענו, אמרנו, אנשים מבוגרים, מעל גיל 40, שלעולם לא עשו פיגועים, מעל גיל 42, אף פלסטיני לא עשה פיגוע במדינת ישראל. בנה מבוגר, שיש לו, באמת, אין לו עבר ביטחוני. אפשר גם לטיפה להקל עליהם ולשחרר אותם וגם לעזור לענף. אפשר לעשות את זה. לא מדבר על כולם. זה נכון שהיום בשיפוצים אף אחד לא ירצה לראות פלסטיני בתוך הבית.
כן.
זה נכון. אבל טיפה, טיפה, טיפה לשחרר, טיפה, טיפה לשחרר את הלחץ. יש הרבה שיפוצים שאנחנו עושים למוסדות, לאולמי חתונות, למסעדות. אולי שם קצת טיפה אפשר להקל את הלחץ. על עובדים זרים אנחנו לא רואים. עובדים זרים לא מביאים בכלל. ואם יביאו, זה ייקח המון המון זמן, כי הבירוקרטיה של העובדים הזרים, עד שהם מגיעים לארץ, לוקחת, ברגע שאנחנו עושים למיין בסרילנקה עובד זר, אחרי שאנחנו ממיינים את זה, את העובדים הזרים, לוקח להם עוד 3-4 חודשים להגיע לארץ. אתה רואה כמה זמן זה וכמה בירוקרטיה, כי הוא צריך להביא תעודת יושר, ובדיקות רפואיות, וכל מיני הצהרות, ואישור מהבנקים, זה לוקח המון זמן הבירוקרטיה הזו.
ולך תדע מי בסוף מגיע.
למה לא נצטרך להקל על הענף?
ירן סיב, יושב ראש התאחדות קבלני השיפוצים בישראל, אנחנו מקווים מאוד, גם יש פה משימה לשקם, לצערנו הרבה מאוד.
משימה לאומית לשקם את מדינת ישראל, משימה לאומית.
וגם לצערי, לאנשים יהיה יותר קשה לשדרג דירות, ומה שנקרא לעבור מדירה לדירה, ואם ניכנס למצב של פחות כסף, זה אומר לפחות לשפץ.
אבל צריך להיות אופטימיים, יורם, אנחנו מדינה שצריכה להיות אופטימיים, אנחנו גם לשפץ וגם לנצח. צריך להיות אופטימיים.
אהבתי את הסיום. ערן סיב, יושב ראש התאחדות קבלני השיפוצים בישראל. תודה רבה לשיחה.
תודה רבה, יורם. ביי ביי.
בוקר טוב ליוני פיינגולד, יושב ראש איגוד תעשיית התרבות והפקות הבמה בישראל.
בוקר טוב.
מרימים את הראש קצת? יודעים לקראת מה הולכים?
מרימים את הראש? שאלה מורכבת של אף אחד אין תשובה. אנחנו נמצאים בעצם בתוך המלחמה בלי שתהיה מלחמה. אנשים מבולבלים, ראינו מה קרה אתמול בלילה עם הטיל שאף לכיוון המרכז. אנחנו לא יצאנו מהסיטואציה.
בואו נפרק את זה אולי, אתה יודע, מסתכלים לפעמים על יום הזיכרון ויום העצמאות, שהם נופלים ככה ממש בתפר של אותם שבועיים שמי יודע מה יקרה בהם. חוזרים אירועים ליום העצמאות ויום הזיכרון?
מאוד מאוד קשה להבין מה קורה, וקשה לפענח את ההנחיות, וקשה להבין את המדיניות, את ה... מצד אחד שפתאום הגדילו לאלף באזור המרכז, כן. בצור הצפון בכלל אנחנו סגורים, באזור ירושלים פתוחים, באזור הדרום לא ברור, יש פה איזשהו סלט שאף אחד עדיין לא יודע לשים עליו את האצבע, וקשה להתארגן. הכותרות הן שיום העצמאו, התקסים מתקיימים ועם קהל, ומצד שני, קשה לקבל תשובות ברורות מהרשויות, האם מתקיימים אירועי עצמאות ובאיזה מתכונת. אז יש פה תעשייה שלמה ענקית שנמצאת במקום חשוך מאוד, כבר חודש וחצי, ומאוד מאוד חשוב לי להגיד, עוד לפני שפרצה המלחמה הזאת, גם חודש וחצי לפני, כבר השוק הזה עמד, כי כולם חיכו בעצם שתפרוץ המלחמה, אז יש פה משבר עמוק מאוד ואגרסיבי מאוד בתחום ענק, ואנחנו מצב קשה.
כן, תעזור לי לתת למאזינים איזה עומדן של כמה אנשים עובדים בתחום הזה, שזה כולל, אתה יודע, ממוזיקה ותיאטרון ותרבות.
תראה, במשבר הקורונה מדינת ישראל גילתה סקטור שהיא פשוט לא הבינה את ההיקף שלו. מעל 200 אלף איש עובדים בתחום, זה כ-20 אלף חברות, זה עשרות אלפי עצמאים, זה תחום שגלגל מיליארדים. אני יכול להגיד שרק בפורים, פסח, ירד פה לטמיון מאות מיליונים ואפילו יותר מזה, ונפגעה פה פרנסה אדירה, ופה הרבה מאוד גופים, חברות ויזמים נמצאים פה בפני שוקת שבורה.
ומסתכלים בטח על מתווה פיצויים שעדיין לא עבר בכנסת.
המתווה הפיצויים הזה הוא על בסיס מה שהיה בעם תל אביב, על בסיס מה שהיה במשבר של השביעי באוקטובר, הוא מבנה פיצויים שנותן מענה מאוד מאוד חלקי להוצאות קבועות, כמובן, והכי חשוב, מענה חלקי גם לעובדים ולפרילנסרים, אבל הוא לא בשום צורה מפצה על נזקים אדירים שיש לתחום, אנשים שיזמו ויצרו פרויקטים, בהשקיעו מיליוני שקלים, אין שום מענה למשבר הזה או לנזק הזה.
אני מניח שאם טכנאי הקלטות או עובד במה עכשיו יצעק, פחות ישמעו את קולו, אבל את הקולות של הטלנטים, מה שנקרא, אנשים יותר מוכרים, אולי הם יזיזו דברים. אתה מבין את זה שמעט מאוד אומנים זמרים ממש זועקים את הזעקה של מצב התעשייה?
קודם כל הם זועקים, ואני חושב שהאומנים מאוד, בתוך היכרות אינטימית, מאוד מאוד דואגים למה שאנחנו קוראים מעטפת האומן, וזה אותם אנשי מקצוע שמלווים אותם, טכנאים ואנשי במה וכמובן חברות. יש איזושהי מיסקונספציה כזאת בציבוריות הישראלית, שאם אומן מחר בבוקר ממלא מופע בקיסריה או בכלל התרבות, אז הוא חי על סיר הבשר. הדברים האלה מאוד מאוד לא נכונים. אנשים פה, אני אומר את זה עוד פעם, יש פה דאגה מאוד עמוקה, ואנשים מאוד מאוד דואגים לאנשים שעובדים איתם.
כן, אנחנו צריכים בהגינות להגיד, גם בגילוי נאות שלי, שאני בא מהתחום, שהרבה הופעות שאתם תגלו בקיסריה, מקומות כאלה, לא בהכרח רווחיות.
כן. חד משמעי.
בסוף להרים אירוע זה אירוע, וגם אם הוא רווחי הוא בשוליים, והרבה מאוד אומנים בעצמם אינם עשירים, נגיד בלשון המעטה.
גם נכון, אבל עוד פעם, יש תפיסה לא נכונה של התחום הזה, הוא תחום עצום, ויש פה נזקים מאוד כבדים, ויש לנו מדינה שבסופו של דבר לעולם התרבות שלה מתייחסת בצורה מאוד חלקית, ולא בעצם למגוון המאוד מאוד רחב של עוסקים בתחום. וזה קשוח, וזה משהו שמתמודדים איתו כבר לא מהיום, כמו שאנחנו תמיד אומרים, הראשונים להתייצב, זה אותם אומנים ותעשיית התרבות, וכנראה האחרונים לחזור לעבוד וסופגים את כל הנזק.
טוב, תן לנו זה משהו אופטימי לסיום, או ש...
אופטימי, אנחנו... אני רואה שיש לנו הרבה כוחות, עובדה שאנחנו פה, אנחנו קמים על הרגליים, אנחנו לא ותרים, למזלה של מדינת ישראל, יש הרבה משוגעים שלמרות הכל, ממשיכים ליזום, לעשות ולהביא תרבות למדינת ישראל.
אני למשל הסתכלתי על מה קרה אחרי המלחמה הקודמת, בתוך המלחמה שהייתה לנו עם כלבי, מלחמת 12 ימים מאיראן הקודמת, די מהר ברבי ומקומות נוספים מתמלאים, וקיסריה ושלא נדבר על מנורה ודברים אחרים. כלומר, יש פה, לפחות מכנת הציבור, יכולת די מהירה לחזור לשגרה.
אנשים רבים להיות נורמליים, להיות כאחד העמים הנורמליים. זה בדיוק הקונטרסט הבאמת יוצא דופן שיש פה בפרסט. בעם הזה, מצד אחד אנחנו חיים בשכונה נוראית ומציאות בלתי אפשרית, מצד שני אנחנו רוצים להיות כמו בלונדון ובניו יורק ובכל מדינה מתוקנת אחרת או עיר מתוקנת, וכן, זה הציבור הישראלי, חובב תרבות, חובב בילוי במובן הכי חיובי של המושג הזה, וזה למזלנו גם כוחנו. אנחנו מתאוששים מהר, אנשים צורכים את זה בשביל הנשמה, ואנחנו מאמינים שגם היום יחזרו, אבל עדיין, בסוף זה לא 12 יום, כן. זה כבר חודשיים, כולל עוגנים מאוד מאוד חזקים של עולם התרבות שירדו לטמיון, יהיה קשה, הרבה גופים פה והרבה עצמאים פה, יהיה להם מאבק גדול לחזור לשגרה ולמציאות.
טוב, אנחנו רק נאחל לנו שנסיים את הדבר הזה כמה שיותר מהר, וכמו שאתה ואני יודעים, אנחנו, אין לנו מושג מה יקרה בשבועיים הקרובים.
כן, אנחנו בשבועים על פרופורציות, הכי חשוב לנו באמת הביטחון של החיילים שלנו, ושיש ברכה בזה שלא יהיה יותר בתקווה טילים, שיכניסו פה את כל עם ישראל למקלטים, זה יותר חשוב מהכל, וזאת בעצם האיחול הזה לשיש שבת, שיש שקט, ושאף אחד לא ייפגע, וזה הכי משמעותי.
טוב, עם הברכה הזאת והתקווה הזאת אנחנו נסיים. יוני פיינגולד, יושב ראש איגוד תעשיית התרבות והפקות הבמה בישראל, תודה רבה על השיחה, תודה רבה על פועלכם.
תודה לך, תודה רבה.
כן, אז זה מוביל אותי לשיחה הבאה. סדרה חדשה מרתקת עלתה בהוט 8, בהוט VOD, בנקסט TV, מהיוצרים של צל של אמת, בסוגריים גילוי נאות, הייתה לי מעורבות קלה בסדרה היא, יחד עם רונן ברגמן, ויצרו סדרה מרתקת, שני פרקים על החיסול של מחמוד אל-בבחוך בדובאי. בוקר טוב לרונן ברגמן, עיתונאי ויוצר הסדרה מלחמת הצללים, החיסול בדובאי.
בוקר טוב, אני כמעט רוצה להגיד your mission should you choose to accept.
כן, וגדלנו על זה, ולא במקרה אני גם מרים לך להנחתה, כי זה העולם הזה, אני לא זוכר שהם ממש חיסלו, הם תמיד היו, אתה יודע, משתמשים בתחבולות, אבל אני לא זוכר שהם ממש רצחו.
זה כמו האייטים, שהם תמיד יורים, אבל אף אחד לא מת.
כן.
עם בי ברקוס ואלה, זאת אומרת, זה סדרות, היה בהם איזה תמימות כזאת.
כן.
כאילו, הכל היה בסדר בסוף, כאילו, גם הרעים איכשהו הם מסתדרים איתם.
כן, ואפשר היה להפיל משטר, זה, אתה יודע, משטר סורר באמצעות כמה מסכות וכמה קידוחים ואמצעים, ובמציאות שלנו משהו אחר לגמרי, קודם כל סדרה מרתקת, אם יורשה לי ממש מרתקת, על ציפור שחשבתי שאני מכיר אותו. אבל הנה דברים שלא ידעתי אני כצופה, למשל, לא ידעתי שהיו שני ניסיונות לפני זה לטפל במבחוך שלא צלחו.
הוא מת 3 פעמים. כן. שמת ולא ידע שהוא בעצם כבר... לא נעשה יותר מזה ספוילר, שיר הסופים, אבל הוא לא ידע פעמיים הוא לא ידע שהוא בעצם כבר מת. הוא סירב למות, ויש... מתברר שיש פעמים, יש כל מיני שיטות המתה, כי הוא מבחינת... וזה אולי החלק המעניין בשני החיסולים שלא הצליחו, עד ששינו את הדפה, מבחינת הביצוע היה מושלם. כל הרצפטים, כל מה שהיה צריך לעשות כדי לבצע, זה אכן בוצע. ניסו להרעיל אותו, וזה לא, והילילו אותו, והוא לא מת. אז זה אולי הדבר הכי מתסכל עבור המבצעים, שהם בטוחים שהקליינט, הפציינט, לקח את התרופה, והתרופה תעשה את שלה. הם כבר בכלל עוזבים את היד, חוזרים, כי אסור כשמגלים גופה, בדרך כלל, אם במקרה מגלים שזה לא מוות טבעי, הוא לא מת מהתקף לב, זה לא אירוע מוחי, ואז מתחילים לסגור נמלי ים ואוויר, ולכן לא צריך להיות ביד, צריך להתפנות כמה שיותר מהר משם, אבל כבר כשהם חזרה או בדרך חזרה, פתאום הם שומעים שהוא חי. זה דברים מאוד מאוד מתסכלים, וזה רק בעיה שחלק מהדברים הם לא מדע מדויק. אבל אולי, בגלל שהתחלת למשימה בלתי אפשרית, אני חושב בעיניי לפחות, החלק המעניין מבחינת ההישגי של הדברים שעשינו, התוצאה של הסדרה הזאת, מלחמת הצללים החיסול בדובאי, שאני גם מקווה שיהיו לה עוד כאלה, הרי מלחמת הצללים אפשר לעשות, אנחנו יכולים להמשיך עם הסדרה הזאת לעד, כי יש כל כך הרבה, והסיפורים כל כך מעניינים.
בטח שכולם מדברים בצורה מאוד גלויה על זה. אני פעם, זה החידוש שלי בסדרה, שפעם, אתה יודע, לפחות הייתה עמימות, אנחנו לא הצהרנו שרצחנו את מבחוך ב-2010. סליחה, התנקשנו, אני לא אגיד רצחנו, אפילו אם התורה הטרמינולוגיה היא גם מתעתת. כן,
ובאנגלית יש, כי אנחנו עושים את זה גם לתוצרת חול, אז ההבדל בין targeted assassination, targeted killing, assassination, כל אחד, כי יש כאן קונוטציות פוליטיות, assassination זה יותר פוליטי, targeted killing זה יותר צבאי, ticking bomb כזה, אבל אז קודם כל יש פה באמת, זאת הפעם הראשונה שמדינת ישראל מאפשרת, זה כמובן עבר צנזורה, מדינת ישראל מאפשרת להגיד את הדברים האלה, וכי עד עכשיו כל פעם זה היה, אי אפשר היה לראיין את האנשים, אני לא יכולתי לשדר את ההקלטות של השיחות שלי עם מאיר דגן, שנמצאות אצלי כבר הרבה מאוד שנים. רוב ההקלטות, יש לי מדגן, יש לי שיחות שהסתכמו ב-400 עמוד תמליל.
מדהים.
אני כמעט לא יכולתי, אני זה ככה טיפין, אבל אני כמעט לא יכול לשחרר שום דבר, יש שם דברים שעוד מפחוך מחביר לידם, ואני לא יכול, אני לא יכול להשתמש בה, ופה אני אשתמך שפתחתי את הדברים שלו, כי אני מדבר על זה בצורה די גלויה, גם בעצם הפעם הראשונה הוא לוקח על זה אחריות, כי בתחילת השיחות, זה סדרה של שיחות שהתקיימה בין 12 עד 2015, זאת אומרת, זמן לא ארוך לפני מותו, כן. ודגן בהתחלה אומר, מה אתה רוצה? זה לא כישלון.
כן, הרגנו אותו.
מישהו מהסוכנים, מישהו הלוחמים נמצא בכלא, הוא מת, הם בבית, נגמר. ובשיחה האחרונה הוא אמר, הוא אחת הסיפור של השיחות האחרונות, הוא אמר, תשמע, אם היו בעיות, אני אחראי על הכל, לא ניסה, אף אחד לא אחראי חוץ ממני, ואז אני לא רוצה שוב לעשות ספוילר, אבל אז הוא גם נכנס לבדיוק מה היו הבעיות, ואולי פה זה בעיניי התועלת או ההישג הגדול שלנו, אני מקווה שהתועלת לצופים,
כן.
שהסדרה הזאת מתארת איך נראה עולם המודיעין האמיתי.
כן, כן, לגמרי, וגם אני לא רוצה יותר מדי לקלקל, אבל אני כן אגיד שאני שמח שאתם עוסקים בשאלה הזאת גם של חיסול, זה טוב, זה רע, משני מובנים, אחד זה התועלת שבחיסול, אבל גם המשאבים שמופנים, ואתם מראים את זה בסדרה הזאת, הנה, רק כדי להתנקש בארכי מחבל הזה, כמה אנשים, כמה מאמץ, כמה אנרגיה הושקעה שם, שכנראה יכלה להיות מושקעת במקומות אחרים.
כי יש שם דברים שלמשל אומר אודי לוי, שהיה מי שתפס את הפיקוד על גיסר, ואחר כך הוא נעלה לסגן ראש המוסד, סגנו של יוסי כהן, זאת אומרת, יש שם שני סגנים במוסד, אחד
כן.
היה הוא, והשני היה דדי ברנע, שבסוף הוא נעלה לראש המוסד, והוא מדבר על זה, הוא דיבר על איזשהו סוג של, הוא חושב ייחוס יתר לסמלים. דגן אמר, מאוד אהב את החלק הרומנטי הזה,
כן.
של המילי האור והאקדחים, הוא קורא לזה. אני חושבתי שצריך להיות מאוד מאוד קר, מה יוצא לנו מזה? דגן דיבר על הסמלים גם, זה טוב למוסד, מישהו תלוי על איזה מנוס בסוף. עכשיו, זה קשה דגן באמת לא היה, מאוד לא היה, האיש הזה, הגופי, המגושם, המחסל, שכל מה שמעניין אותו זה להרוג. דגן ממש לא היה כזה, אולי הוא נראה כזה לעיני, הוא היה איש מאוד מתוחכם, עם חוש היסטורי מאוד מאוד מפותח, והכל היה חלק מתוך משהו שהיה אמור בסוף לתרום גם לתדמית, לסמל, גם של דגן, גם של המוסד.
כן.
ועל השאלה היא בסוף, מה באמת אתה משיג בזה שאתה מעסיק קבוצה כל כך גדולה של אנשים, והרגת אותו, והאם בסוף השגת, אבל יש לזה גם, לא רק מה השגת, בסוף ההשפעה הסימבוליקה, היא גם הולכת עליך, היא גם משפיעה עליך, כלומר, אתה חושב הרבה פעמים, אתה מתחיל לחשוב מה שאומרים עליך, שאתה כל יכול, שאתה אומי פוטנטי. אני זוכר שיוחנן ברק אמר לי פעם על מבצע אביב נאורים, חזרנו ממבצע אביב נאורים, זה היה חלק מהבלבול ששרה פה על ההנהגה, הוא אמר, לפני מלחמת יום כיפור. נדמה לי שזה שחשבו שהרגו, לא חשבו, באמת הרגו, את ראש מערך ההברחות של החמאס לרצועת עזה, לרגע אמרו, אם הורדנו לא את הראש, אולי הורדנו את הראש לשרשרת ההספקה. וזה לא נכון, כלומר, הם חטפו מכה, זה שיבש אותם. אבל מדינת ישראל, וזה אולי הדבר הכי חשוב שממש לוקח אותם לימינו אנו, האקט הזה של חיסול מפחוך, עם כל הנזקים הטקטיים, האופרטיביים שעשה למוסד, והזזק אולי הכי גדול, זה שזה היה האקט האחרון במאמץ לקטוע את שרשרת ההספקה לעזה, מבנדר אבאס באיראן, דרך פורט סודן, דרך ארטום, דרך סיני בורחה, דרך מצרים, סיני בורחה עזה. והממלכה העצומה שנבנתה שם,
כן.
נבנתה מאותו נקודה כמעט בלי הפרעה.
יכול להיות שמנהיגים בסוף, מתוך גם תסכול, כי אתה בסוף נלחם בטרור ואין מלחמה יותר מתסכלת מזה, וגם מתוך איזו תחושה של, אתה יודע, לפחות אני עושה משהו, בסוף מתמכרים לזה, כלומר החיסול הופך להיות למטרה ולא אמצעי.
אני אגיד יותר מזה, המנהיגים, בעיקר כשיש לך שירותי מודיעין שהם באמת מאוד פוטנטיים, כמו של ישראל, בעיקר של ישראל, שהם לא רק אוספים מודיעין, הם גם מתרגמים את המודיעין שהם מקבלים מהיד, כדי לבצע פעולות חזרה ביד, פעולות קינטיות. הרבה פעמים הם גם חושבים שיש להם בקצה האצבעות איזו יכולת אקזוטית כזאת, לעשות, to flick the finger, ולהורות על פעולה מעבר לקווי האויב, ולהחזיק את ההיסטוריה בזנב. זאת אומרת שהפעולה הזאת תעשה להם איזשהו סוג של פסינציה כזאת שהם יכולים להזיז דברים. אז א', זה נותן להם תחושה שהם עושים משהו, זה נותן להם את היכולת להגיד שהם, להגיד לציבור שלהם שהם עושים משהו, הנה אני הרגתי את המנהיג הרשע, פתרתי את הבעיה. עכשיו לא צריך ללכת למפחוך. זה קרה לפני 6 שבועות פה.
כן.
הרגתי את המנהיג הרשע, ועכשיו הבעיה נפתרה. וזה הולך לשני הכיוונים, גם עם הרעים, וגם אולי פוטנציאלית זיהוי הטובים. זאת אומרת, ברגע שאני הרגתי את המנהיג של הרעים, אז זה פתר לי את הבעיה, והיותר הרעים לא יפתיקו לי. אני עושה את זה כמובן מונחים ילדותיים, אבל
כן.
זה בערך מה שאומרים לנו. אז א', הרבה פעמים זה לא נכון. אבל מעבר לזה, והייתי אומר, תסתכל על זה רגע אולי בפריזמה החיובית של, ברגע שאני הורג אותו, ואני חושב שהבעיה נפתרה, אני לא צריך להתעסק עם לנסות לזהות, אולי יש מישהו בצד השני שאפשר לנהל איתו דיאלוג בצורה שונה, לא רק דרך קנה של אקדח.
כן.
זה נותן לי את נותן להרבה מנהיגים את התחושה שהם לא צריכים לעבור לרגל מסיימת של שימוש הייתי אומר אמצעים ששמים אותם בסיכון, דיפלומטיה, דיסקורס עם האויב, סוג של מסע ומתן, כל מיני דברים מהסוג הזה שבאופן טבעי במשטר דמוקרטי הם יותר מסוכנים מאשר סתם להגיד ראש המוסד לך תהרוג אותו. והדבר הזה, אני חושב שההצלחות, באמת אנחנו, אני חושב שאנחנו חוזים עכשיו בהיסטוריה של דבר כזה, in its making. ההצלחות של שירותי המודיעין הישראלים, נגיד תוסיף עליהם, ההצלחות של שירותי המודיעין הישראלים והיחידות המיוחדות וחיל האוויר, הם נתנו הצלחות טקטיות מפוארות, והיו מהם סרטים וספרים, כן. וסדרות בלי סוף, שאני מקווה להיות חלק מהיוצרים שלהם, אבל בסוף זה נותן הרבה פעמים למנהיגים את התחושה, כאילו זאת הדרך, ואין, ולא צריך בלתה, ושוב, אנחנו עכשיו נמצאים בדיוק בנקודה הזאת, שבה אנשים חשבו, הנה, אנשים חשבו שאנחנו יכולים לעשות איזה קליק באצבעות בישראל, להרוג את המנהיג של הרעים,
כן.
ולהפיל את השלטון. כי אם אנחנו יכולים לעשות את הביפרים, אנחנו גם יכולים להפיל את השלטון באיראן. זו דוגמה תיאורטית, זו קלטה פה לפני 6 שבועות.
כן.
זה מאוד מסוכן.
וגם לא לזלזל באויב כרגיל, כי שתי דוגמאות שבעולות מהסדרה, הניסיון שלא הצליח בירדן להתנקש בחלד משל, בסוף היה שם, אתה יודע, איזה איש שנקלה במקרה, איש חמאס שרדף אחרי החבר'ה שלנו, ובעצם הביא לחשיפתם והמעצר שלהם, והמקרה פה, חוץ מהגיבור שתכף נדבר עליו, מפקד המשטרה, בעצם הייתה התעקשות של חמאס, לחקור את המוות של מבחוך.
זה התעקשות של המשפחה של המנוח.
משפחה עוד יותר, מדהים, כן.
החמאס לא רצה, כלומר, הקישוב של ה... היו פה כאילו כמה ככה, כמה שכבות, כמה שלקת של, של, של הגנות שהמוסד חשב עליהן. אז אחד היה, שהוא פשוט ימצאו אותו מת במיטה אחרי כמה ימים, השווים את קרה, יחשבו שזה כיף לב, שימו אותו בחדר מתים, וגמרנו. השני, היה שגם אם החמאס יחשדו במשהו, הם לא בדיוק ירוצו לספר, משתי סיבות, אחת, פדיחה.
כן.
עוד פעם הורגים מישהו מהם. כאילו הם לא למדו את הלקח. שתיים, הם לא רוצים שהשלטונות של ה-UAE, של איחוד האמירויות, ידעו שהם מתעסקים, שהם רצים להם מתחת לאף, עושים שם עסקים ונשק והברכות וכאלה. גם להם לא טוב, גם למוסד, גם להם זה לא טוב. ולכן, הם היו בטוחים, שהחמאס הולך להרגיע את הדבר הזה, וגם אם הם יחשדו, לא באמת לחקור. הכל קרה בדיוק כמו שהם תכננו, אבל המשפחה שלו בעזה, ששמעו שמצאו אותו בחדר מתים בדובאי, הם הלכו לשלטונות החמאס ואמרו, רגע, 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 הוא כבר היה לו כל מיני דברים בזמן האחרון, מוזרים, בית ההכרה, אמרו שיש לו מחלת הנשיקה, אנחנו חושבים שזה לא, זה נראה למה ישראל עשתה. הלכו פעם אחת למשרד בעזה, הלכו פעם שנייה, באיזשהו שלב פתאום ראו שהבעיה שלהם זה לא עם המוסד, הבעיה שלהם זה עם החמאס, החמאס לא רוצה לזוז. ואז אשתו, אלמנתו של מבחוך, עשתה להם פשוט קמפיין ואמרה להם, היא אימה להם. תראו, אם אתם לא תתחילו בחקירה, אני אלך לכם על הראש, ואני אגיד שאתם לא חוקרים את המוות של בעלי.
זה מטורף, ההשתלשלות הזאת, וההמשך שלה בסדרה המרתקת. תובנה אחת שלי, אם אני הייתי עכשיו מפיק גדול של סרטים, זה חומר לסרט הוליוודי, כי יש בו את המתח, על סיפור ידוע אגב, ויש פה את הגיבור, האנטי גיבור אפשר להגיד, מפקד משטרת דובאי, אתה יודע, קולומבו של היום. והדבר השני שאני... לא. והדבר השני שאני מאוד מקווה שתהיה פה סדרה של המשכים, כי יש לך פה צוות, אתה יודע, ארי פינס שביים ויצר איתך, אבל גם מיקה תימור ויותם גנדלמן, היוצרים של צל של אמת, שאתה פה העמדתם טלוויזיה מרתקת, אם יורשה.
תודה, וגלי גינת עושה עבודה נהדרת, כולל חלק מהמרואיינים, להביא חלק מהמרואיינים שבאמת... הסכימו לדבר, וזה פתאום יש לך את כל הגיבורים הרלוונטיים, יושבים ומדברים בשמם, חוץ מכמובן האיש הלוחם של קידון,
כן.
שאי אפשר לחשוף, אבל הוא מדבר שם.
כן.
נדמה לי שהדבר שאותי לפחות הכי עניין אצלו, זה שהוא לא רק מדבר על עוד פעם, אני תגריתי, לקחתי את הרעל, עשיתי ככה או משהו, אלא על התחושות שלו,
כן.
על הקווים האדומים שלו, על הקווים האדומים של המוסד, מה באמת חשוב, כי כל הזמן אנשים מתעסקים אמר לי פעם מישהו מהיחידה הזאת, שג'יימס בונד מוציא את האקדח, כולם חושבים על מי הוא הולך לראות.
כן.
אני חושב על איך הוא השיג את האקדח. איך הוא הביא אותו לשם. עכשיו, זה, העולם הזה של המודיעין הוא לא פחות מרתק, הוא יותר מרתק, הוא פשוט שונה לגמרי ממה שאנחנו רואים בסרטים ובהסדרות. ולכן, לשמוע אותו, יש שם דימוי אחד, הוא אומר, זה כמו הפוזיציה שלך בלחימה, הלחימה שלו, זה כמו שברבור, ברווז, גם כשהוא מדבש הכי חזק ובורך מהאויב, מעל המים, נראה בדיוק אותו דבר. זה דימוי שנשאר איתי, ואני חושב שהוא מאוד מאוד מתאים, איך אתה שומר על קור רוח מוחלט, גם כשהאדם גועש.
רונן ברגמן, עיתונאי ויוצר הסדרה מלחמת הצללים, החיסול בדובאי, משודרת בהוט 8, בהוט ויודי ובנקסט טיווי. תודה רבה לסדרה, תודה רבה לשיחה. הרבה תודה. חומר למחשבה. תודה רבה.
בוקר טוב, ימים שקטים לנו, תודה.
טוב, בואו נדבר על הנכס הכי יקר לנו. בוקר טוב למנכ"לית ויצו העולמית, מרסלו סולין.
בוקר טוב, יורם.
ואני מדבר כמובן על הילדים שלנו, על הטף, בטח מי שאנחנו שמים במעונות ויצו, אבל ויצו זה לא רק מעונות. בואי תספרי בכמה מילים למי שלא מכיר על ויצו העולמית.
אז אוקיי, קודם כל בוקר טוב לכל המאזינים.
בוקר טוב.
ואני אספר ככה, ויצו, הארגון החברתי, אני חושבת הוותיק ביותר במדינת ישראל, 106 שנים של עשייה חברתית עם שליחות ערכית, ואני אציין גם שליחות חינוכית מהמעלה הראשונה. אני אספר שלויצו יש לנו 161 מעונות יום הפרוסים ברחבי הארץ, מאילת ועד קריית שמונה. המשך דרך כפרי הנוער שלנו, 5 כפרי נוער, 3 בתי ספר. בחיפה יש לנו פנימיה פוסט אשפוזית. יש לנו את ויצו ישראל, הפדרציה הישראלית שלנו. אגב, יש לנו 37 פדרציות ברחבי העולם. אנחנו ארגון גלובלי, ובארץ הפדרציה הישראלית, עם 38 סניפים של עשייה קהילתית מפוארת ברחבי הארץ, כולל 45 ביגודיות שיש לנו, אני לא יודעת אם אתה מכיר, של בגדי יד שנייה, אנשים תורמים ואנחנו מוכרים, וכמובן כל ההכנסות הולכות לפעילות שלנו. Mm-hmm. יש לנו 11 קהילות של נשים יוצאות מעגל האלימות ברחבי הארץ, עם תמיכה מדהימה של המתנדבות שלנו. יש לנו 2 מקלטים לנשים מוכות, נפגעות אלימות, והרבה מאוד פעילות חוסן והרבה מאוד פעילות בקהילה, כולל תוכניות ייחודיות שאנחנו עוסקים בהם, ועוסקים גם הרבה מאוד בתחום החקיקה. Mm-hmm. לא מעט פעילויות בתחום החקיקה, ואני אגיד עוד דבר, שגם יש לנו קווי ייעוץ גם לנשים וגם לגברים במשבר ובמעגל האלימות, ועוד קו ייעוץ לגיל הרך. ובגדול אני אגיד שאנחנו מדברים על 6,000 עובדים בויצו. אנחנו וואו. מדברים על, כן, כן, על סדר גודל של 2,400 מתנדבות שלנו ברחבי הארץ. באמת, ארגונים, אני באמת גאה להגיד שאני באמת כבוד גדול לעמוד בראש הארגון הזה כמנכלית, וזה ארגון שהוא פשוט כל כולו למען החברה הישראלית עם שליחות אדירה. באמת, באמת עם שליחות אדירה.
אני מעניין אותי אם יש מספר כזה של כמה ילדים עברו במעונות ומסתובבים בינינו, אני מניח שזה במתה זה מאות אלפים או מיליונים, אני לא יודע כמה.
אז זהו, אז אני חושבת שבמאה ושש שנים, אז אני חושבת שאנחנו מתקרבים לאזור המיליונים ופחות מאות אלפים, כי באמת אני אגיד שאנחנו מדברים כיום כמעט על 11,000 ילדים שיש לנו במעונות היום, בנקודת הזמן הזאת, כ-11,000 ילדים, ובני נוער, אנחנו מדברים על עוד כ-6,500 בני נוער, ובקהילות של תומכות יחד אנחנו מדברים על סדר גודל של בערך ילדים ונשים בערך עוד 800, ובאמת עשייה באמת באמת ענפה וברוכה בארגון המדהים הזה.
אז הנה לי שלושת ילדיי שהם כבר גדולים גם כן עברו במעונות של ויצו, ואני רוצה...
אז אני אומר, כן, שניים מהילדים שלי היו במעונות של ויצו בקריית אונו, הייתי בזמנו, אני שירתתי 30 שנה בצהל, ו... ילדיי היו בתקופה שבה הייתי באחד מתפקידי המטה בתל השומר, אז הם היו בקריית אונו, ואני חייבת להגיד שכשבאתי לבקר במעון כמנהלת האגף לגיל הרך, אני כבר 6 שנים בויצו, וכשבאתי למעון בקריית אונו, ראתה אותי המחנכת מטפלת ואמרה לי, וואו, אני זוכרת אותך, ואני זוכרת את שרי הבת שלך. אז כן.
כנראה היה שם קשר לגמרי. טוב. והנה, נדבר על האתגרים. קודם כל, חינוך, בעצם ידיים עובדות, מה שנקרא המטפלות, העובדות שצריכות לעבוד, ועכשיו האתגר מאוד גדול, גם בגיוס וגם בשימור עובדות.
לגמרי. אז קודם כל אני אגיד, יורם, אנחנו קוראים להם מחנכות מטפלות.
ידעתי שתתקני אותי, וטוב שכך, כן.
בוודאי, בוודאי. אנחנו מדברים פה, תשמע, מדובר פה על הגיל הכי הכי משמעותי בהתפתחות של של הפעוט. הרי הגיל הקריטי הוא באמת מגיל הלידה ועד גיל 3. ואני חושבת שהמשבר המרכזי היום זה באמת באמת המחסור הקריטי בכוח אדם במעונות, ואני חושבת שאם אתה שואל אותי כתוצאה ממה נוצרה הבעיה, אז אני אגיד שלא היינו במקום הזה לפני 14 או 15 שנה, כשאם אני צריכה לסמן את הנקודה הארכימדית שבה בעצם התחיל המשבר הגדול בנושא המחסור בכוח אדם, זה באמת בשנת 2012, כשעברו לחוק חינוך חינם החל מגיל 3. כן. ואז מה שקרה, שמרבית המחנכות מטפלות עברו בעצם לגנים והפכו להיות סייעות בגנים ונטשו את מעונות היום.
מדוע הם עברו?
אני אסביר, משום שהם עברו להיות עובדות בעירייה, אין ספק שלהיות סייעת החל מגיל 3 זה קצת יותר פשוט מלהיות מחנכת מטפלת בגילאי לידה עד 3, גם במורכבות של התפקיד, גם בעשייה היומיומית, ולכן הרבה מאוד עברו לעיריות, ואנחנו חווים את המשבר הזה כבר באמת תקופה מאוד מאוד ארוכה, ואני אגיד גם עוד דבר, תראה, אני חושבת שהמדינה לא משכילה להבין שילד לא נולד בגיל 3. באמת. עכשיו תראה, כל מערכת החינוך נמצאת היום תחת משרד החינוך. הגיל היחיד שהיה מעבר למשרד החינוך זה בגילי לידה עד 3, אנחנו עברנו רק בשנת 22. עכשיו, בואו, אנחנו חשבנו שבאמת המעבר ממשרד העבודה למשרד החינוך זה יהיה באמת אירוע היסטורי בחייה של מדינת ישראל, שסוף סוף עוברים למשרד החינוך, אבל אפלא ופלא, כל נושא התקצוב נשאר במשרד העבודה, תקצוב, רישום, כל מה שקשור לתחומים המנהלתיים יותר נשאר במשרד העבודה, וכל ההיבט של פדגוגיה ופיקוח עבר למשרד החינוך, וילדי רווחה נשארו במשרד הרווחה. בעצם מה שנוצר, המצב שנוצר הוא, שבעצם יש לך פה 3 משרדים, ואגב נוסיף גם את משרד האוצר שהוא אחראי על התקצוב, אז אנחנו כבר מדברים פה על 4 משרדים, ואין גורם אחד במדינת ישראל שרואה בראייה הוליסטית את הגיל הרך. אם אתה תיקח את החינוך היסודי, או תיקח מגיל 3, או את התיכונים, יש גורם אחד שרואה אותם. פה אין דבר כזה. פה כמה משרדים, כל אחד מושך לכיוון שלו, ואין גורם אחד. ולכן אני חושבת שקודם כל, הדבר הכי חשוב שהמדינה צריכה להשכיל ולהבין זה, שילד לא נולד בגיל 3, ושצריך להיות משרד אחד שמתכלל את הכל מקצה לקצה. ופה בעיניי תהיה המהפכה. זה דבר אחד. כן. הדבר השני, שכשאנחנו מדברים על הגיל הרך, אני חושבת שצריכה גם להיות מהפכה בכל מה שקשור במי מגיע בסוף להיות מחנכת מטפלת. אני חושבת שהיות שאנחנו מדברים על זה שהגיל הרך הוא הגיל הקריטי, הוא הגיל הקריטי בהתפתחות של הילד, ברכישת שפה, בהתפתחות קוגנטיבית, ממש, על כל ההיבטים. אני חושבת שכמו שאנחנו דורשים בתיכון, שכל המחנכות וכל המורים המקצועיים יהיו בעלי תואר ראשון, גם פה צריכות להיות כולן, כל המחנכות מטפלות צריכות להיות בעלות תואר ראשון.
הוא כך הגיוני, זה הנכס הכי יקר לנו, זה ילדים בהתפתחות.
ממש.
איך להביא מחנכת לא מיומנת?
ממש. תראה, אני אומרת שוב, אני חושבת שאנחנו באמת באמת בבעיה בעניין הזה, אבל אני רוצה רגע לספר לך שויצו, אני חושבת שויצו מתחילה את המהפכה, בסדר? ואני אגיד שבויצו, קודם כל, אני רוצה שתכיר ותדע, שקודם כל, כשאני מסתכלת על מה קורה היום בויצו, בהכשרות הצוותים, אנחנו משקיעים המון המון בהכשרות הצוותים, כי ויצו מבינה לגמרי
שההכשרה בצוותים זה המפתח. אז אני אגיד לך שקודם כל, מבחינתנו, מעל 90% מהצוותים שלנו עברו הסמכות בכל מה שקשור, והן מחזיקות בתעודה של מחנכות מטפלות, אגב, לעומת 36% ברמה הארצית, בסדר? להיות ב-90% זה באמת דבר מדהים. ואני אגיד לך עוד דבר שאנחנו עשינו אותו, בשיתוף עם לוינסקי וינגט, פתחנו, אנחנו כבר עכשיו במחזור שני, ועתידים לפתוח את המחזור השלישי, יזמנו כיתות אקדמיזציה של מחנכות מטפלות שלנו, שלומדות באקדמיה. יש לנו היום כבר 56 מחנכות מטפלות, כולל מספר מנהלות שלומדות. יש לנו 25 בשנה הראשונה, עוד 26 או 27 בשנה השנייה, וכרגע אנחנו בתהליכי מיון לשנה שלישית.
ויש ביקוש?
לקבוצה השלישית.
יש ביקוש? כי בסוף זה התגמול, ותכף נדבר על התגמול, התגמול לא מדהים, מקצוע לא קל בכלל, כלומר זו עבודה לא פשוטה בכלל.
לגמרי.
ועד כמה באמת יהיה ביקוש בהנחה?
תראה, קודם כל, אני רוצה להגיד לך שיש ביקוש אדיר. אנחנו למחזור השני, היה לי למעלה מ-90 מועמדות שהגישו מועמדות, כשאני יכולה לקלוט בסך הכל 28-27, לא מעבר לזה בכיתה. והביקוש אדיר, ואני רוצה להגיד לך שכולן מחזיקות מעמד, אין לנו נשירה גם, שזה מדהים כמה הן נחושות, תראה, הן גם לא מאוד צעירות, זאת אומרת, יש לי שם מחנכות מטפלות שהן כבר כמה שנים, כולל כאלה שהן 20 שנה מחנכות מטפלות, והן מספרות גם על השיח פתאום שלהם עם ההורים, שהוא הפך להיות שיח פדגוגי, הוא הפך להיות שיח כן. חינוכי.
כי הם עברו עכשיו?
זה פשוט מדהים, בוודאי.
עכשיו, מחנכת איזה... מטפלת... יכולה לקבל יותר שכר אם היא עברה הכשרה כזאת, או שאתם כלואים?
בוודאי.
או יופי.
לא, בוודאי, אוקיי. בוודאי. תראה, מחנכת מטפלת אקדמית, מקבלת שכר של אקדמית. אין ספק בכלל. יופי. אני אגיד עוד יותר מזה. אנחנו גם בויצו, אני אגיד גם שויצו, באמת הוא ארגון שבבחינת השכר באופן יחסי, אנחנו גם ארגון שמבחינת הממוצע, אנחנו נמצאים באמת כמעט הכי גבוהים, אני לא אגיד כמעט, אלא הכי גבוהים מבחינת הממוצע, שאנחנו משלמים מבחינת הארגונים המפוקחים.
איך את מצליחה? כי המחיר הרי מפוקח בסוף. לטובה, לרעה, אני לא יודע איך לשפוט את זה. כן.
תראה, לנו מאוד מאוד חשוב לתגמל את הצוותים שלנו, ואני אגיד, אנחנו מסתכלים גם על הוותק, ואנחנו מסתכלים על הרקע האקדמי שהגיע איתו. תראה, כבר היום אני יכולה להגיד לך שיש לי למעלה מ-80 מחנכות מטפלות שהן אקדמיות, אוקיי? ומעבר לזה יש לי גם עוד קבוצה של גננות, שגם הן אקדמיות. זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד דוגלים בלצרף כמה שיותר אקדמיות, ואם לא, אז לנסות להכשיר אותם, ואם לא, היא לא אקדמית, אז בואו נכשיר אותה להיות מחנכת מטפלת בתעודת הסמכה של משרד החינוך או של משרד העבודה, כי גם בעניין הזה יש תעודות גם למשרד החינוך וגם למשרד העבודה. עכשיו, איך אנחנו עושים את זה? אני אומרת שוב, ויצו הוא ארגון שבאמת מאוד 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 חשוב לו הכשרת הצוותים. אנחנו מאמינים, אני אגיד שאני מאמינה, ואני חושבת שהנהלת ויצו, באמת על ועד המנהל שלה, מאוד מאוד מאמינים בזה, שאם יש לנו צוותים שהם מוכשרים וצוותים איכותיים, אני חושבת שזה מיד מקרין על הילדים. וזה מאפשר לנו לחנך את הילדים באמת למציאות ולחינוך מיטבי, וזה באמת באמת בזכות הצוותים שלנו, ולא בכדי, הארגון שהרשת שלנו היום היא כמעט הרשת הכי גדולה היום במדינת ישראל, עם 160 מעונות, זה לא עניין של מה בכך, ורשת איכותית מאוד, באמת, שחרתה על דגלה את כל הנושא של חינוך מיטבי, וזה בעיניי הדבר המשמעותי ביותר והחשוב ביותר.
טוב, אני מאוד מאוד מקווה שגם המדינה תדע לתת את כל מה שהיא צריכה לתת בצד הזה, על הנכס הזה, אנחנו לוקחים... ילד גם בגיל חצי שנה כבר, נכון? זה גיל הכניסה?
נכון, מארבעה חודשים כבר אנחנו לוקחים את הקטנטנים האלה, כן.
שברור לגמרי שזה אלה השנים המעצבות והסופר חשובות, ואנחנו רוצים ניהול אחראי, ואנחנו רוצים את מיטב כוח האדם, וכמובן, כמובן, כמה שהדגשת שתעבורנה את ההכשרה הכי טובה שיש. אני מניח שהמשרה פתוחה גם למחנכים מטפלים, ולא רק למחנכות מטפלים.
אגב, יש לנו גם, אני היום, יש לנו גם מחנכים מטפלים, ואני גם אגיד לך שגם עכשיו במלחמה, אז אני גם אספר לך שאנחנו נתנו מענה למעונות בבתי החולים. פתחנו 10 מעונות בבתי חולים כדי לתת מענים לצוותים הרפואיים שעבדו יומם ולילה, אז אני ככה מאוד גאה בכלל, לא רק במעונות, גם בכלל, אנחנו בתקופה הזאת עסקנו הרבה מאוד גם בחיזוק
החוסן בקהילה.
אז על זה אני אשמח לדבר בשיחה נוספת איתך, כי יש לי גם להשלים איתך, יש לי תסכול על מספר מנכליות במשרד הממשלה, ולדבר איתך לתפקיד נשים בצהל, כי הייתי אלופת משנה במילואים, אם אני זוכר.
לא במילואים, הייתי אלופת משנה בצדיר.
לא, את עכשיו, סליחה, כן. עכשיו את אלוף משנה במילואים.
נכון.
אומרים אלופת משנה במילואים, אגב?
אני חושבת שאומרים אלופת משנה, כן.
וטוב שכך.
בגאווה גדולה.
מרסלה סולין, מנכלית ויצו עולמית, תודה רבה על השיחה.
תודה, תודה יורם, תודה ושבת שלום, ביי ביי.
טוב, מרגישים כבר את הרצון שלנו הישראלים לצאת לחול. אם הכל יהיה פה שקט, אנחנו נחזור למספרים שהיינו. הסיבה לחופשה תמיד ברורה בכל זמן, אבל אחרי מה שעברנו פה, מגיע לנו. באמת מגיע לנו. כמובן שצריך לנהל את זה חכם ואופטימלי. חופשה זה בסוף אירוע שצריך לנהל. אגב, אני תמיד סובל מזה שצריך לנהל את הפרטים, ושמעתי שאולי AI יכול לעזור לנו לסדר את החופשה בצורה אופטימלית. שלום לטלי נוי. סמנכ"לית האסטרטגיה בשיווק של איסתא.
בוקר טוב, מה נשמע?
לא רע בכלל. איך אצלכם, נגיד ככה?
אנחנו רגילים להתנהל ממשבר למשבר. האמת שזה לא קל. בטח כשאנחנו, מה שנקרא, לא היה פסח, ואנחנו לפני הקיץ. אבל אנחנו מקווים לטוב, ומקווים שמה שנקרא, לחימה תסתיים בקרוב, גם בצפון. ובאמת כולם יוכלו ליהנות מחופשה אמיתית, רגועה, כמו שמגיע לנו.
אז חופשה זה משהו שיש בה שני חלפים כיף עם החופשה עצמה, ולרובנו גם התכנון והציפייה לחופשה זה גם משהו שיוצר איזה קרן אור. המלצה שלי, נכון. אגב, אתה יודע שיש לך חופשה, לא משנה מתי, זה כבר יוצר איזה משהו לחכות לו. חלק מהאושר שלנו. האם AI יכול לעזור לנו בסוף לתכנן את זה בצורה אופטימלית? ואני לא מדבר עכשיו להיכנס לצ'אט ולשאול אותו מה כדאי לי לראות בברצלונה, יש לי הרגשה ששם אני אקבל את נכון. האתרים הפופולריים מדי.
תראה, אנחנו לפני שנתיים התחלנו באמת פרויקט להקים את דניאל. דניאל זאת הסופר אייג'נט שלנו, סופר אייג'נט AI. כשהמטרה הייתה בעצם לראות איך אנחנו מקלים על הלקוח הישראלי. בסוף הטכנולוגיה לא היא החשובה ללקוח, והטכנולוגיה נועדה להנגיש, להקל על הלקוחות. עכשיו, יצאנו קראת הנחה שבן אדם בא לקנות חופשה. הישראלים היום נהיו מאוד מאוד חכמים, אז או שמתקשרים לסוכן שמכירים, או אלו שמזמינים באתר, אז לרוב הם מזמינים מה שנקרא או חבילה, כן. או שהם בוחרים טיסה ואז מלון. עכשיו, כשאתה בוחר את המלון, אתה מקבל המון המון תוצאות, ואתה מוצא את עצמך יושב שעות, רגע, המלון הזה, ונכנס נכון. התמונות, ואת הביקורות, ומה שנקרא, בוג'רס לא פשוט, לא פשוט בכלל. ובאנו ואמרנו, אנחנו רוצים להקל. בנינו בעצם את דניאל, שדניאל בא ואמרה, אני רוצה ללמוד אותך, להבין מה הצרכים שלך. האם אתה בן אדם שרוצה, מה שנקרא, להיות במרכז העיר? האם חשוב לך ניקיון? האם חשוב לך גודל של חדר? וכן הלאה וכדומה. ולמעשה, לצמצם את האפשרויות כך שיתאימו לך במקסימום. כולל גם הטיסה עצמה. כלומר, היום כשאתה בוחר חבילה, אתה משנקרא, מתאים טיסה ומלון, לרוב הטיסות יהיו לך, נניח, אתה בוחר לפי חברות תקופה ולפי שעות טיסה.
נכון.
היא יודעת גם להגיד לך, למשל, את משך הזמן שלך בחול. האם הקונפיגורציה של הטיסות שבחרת הם האולטימטיביות מבחינת המשך. עכשיו, אתה יכול להגיד, תראי, דניאל, יש לי ילדים קטנים, אני לא יכול לצאת בטיסה של 6 בבוקר, כי זה אומר שאני צריך לתרטר את הילדים הקטנים באמצע הלילה. כן. אז היא יודעת להתאים עד כדי הרזולוציות הללו. ולמעשה, מיולי האחרון התחלנו להפעיל את דניאל מול הלקוחות שלנו, ואנחנו רואים סביבות רצון מטורפת, כי באמת אנשים אומרים, לא רק שזה מצמצם לנו את הזמנים, כי היא מנגישה לנו 2-3 אופציות, אם זה לא נראה לנו, אנחנו כמובן חופרים ובקשים מאוד, אבל היא מדייקת את התוצאות. גם אלו שיצאו לחופשה וחזרו, אמרו שזה כל כך מדויק, שהם רוצים בעצם להמשיך איתה. אני יכולה להגיד לך שבהתחלה ככה הייתי מתקשרת ללקוחות שהזמינו דרכה כדי להביא סביבות רצון וכו'. ודיברתי עם גברת אחת, בגיל של אמא שלי דווקא, שהיא יצאה לחופשה. ושאלתי אותה איך הייתה החוויה וכו'. אז היא אמרה, היה נהדר. ואז אמרתי, תראי, שווה לך להזמין כבר עכשיו לקיץ, כי יש מחירים מאוד אטרקטיביים. אז היא אמרת לי, תראי, חמודה שלי, אני הייתי מזמינה, אבל לא דרכך דרך דניאל, היא יותר טובה ממך. אמרתי, ברגע שקיבלתי את הפידבק הזה, אמרתי, אוקיי, כנראה שאנחנו עושים משהו טוב.
כן, אז זה גם הוריד לנו את הפספוסים, וזה גם מקל על אלה מאיתנו שלא רוצים. יש כאלה שאולי נהנים מזה לחקור ולשאול, אבל זה די מעייף, בטח שמחפשים בתי מלון ותשעות.
נכון, אבל תשמע, גם פה, למעשה, היתרון של דניאל, בכלל יתרון של AI, שאתה יכול לייצר פלטפורמה שהיא הרבה יותר עשירה. גם היום כשאתה רוצה לחקור, אז אתה רוצה לכמה אתרים, לעשות הצלבות על אותו בית מלון. מאוד קשה להבין את ה-benefits, את היתרונות של המלון באתר אחד. פה אנחנו בעצם, היתרון של דניאל שהיא ממומשקת להרבה מאוד מאגרי מידע, והיא עושה לך אינטגרציה של כל המידע הזה, ואז אתה יכול לשאול המון שאלות, האם זה מתאים לילדים, האם בחדר יש מקום להגלה, איזה סוגי חדרים, מה ההבדלים בין הסוגים, בקומות, זאת אומרת, המון 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 נתונים שבעצם יש בתוך דניאל שיכולה לענות לך בבת אחת, בצורה מאוד מאוד קלה, בעצם התכתבות בוואטסאפ, שזה מאוד נוח, והיא גם, אתה יכול להגיד לה, אני מעדיף שתחזרי אליי בשעה כזאת, או היא מציקה לך אחרי כמה שעות ואומרת, איפה ההתלבטות, איך אני יכולה לעזור, וכן הלאה. עכשיו, בלי קשר לדניאל, אתה יודע, אם אנחנו כבר מדברים על חופשות, היתרון הגדול של מה שקורה עכשיו זה שער הדולר ושער היורו. זה לפני העלייה לשידור פה הסתכלתי על חופשות ביולי אוגוסט. יש לנו למשל חופשה ביער השחור, כן, חופשה של שבוע שכוללת טיסה ורכב וזה נקרא כפר נופש, וכפר נופש מקסים. עכשיו, המחירים פשוט עזועים, זאת אומרת,
בגלל שאנחנו בדולר של 3
בדיוק. תראה, זה גם שער היורו, שם זה מתומחר למשל, בשיא העונה, באוגוסט, ב-869 יורו לאדם, בהרכב של זוג עם שני ילדים. אתה מדבר על חופשה של שבוע באוגוסט למשפחה ב-13,000 שקל, שזה כלום, עם רכב, עם אלון, עם טיסות ישירות, זה
מטורף. אם אני אתייעץ עם דניאל, היא יכולה להגיד לי, תשמע, אם אתה רוצה, יער שחור עמוס ביולי-אוגוסט, אם אתה רוצה בתקופת חגי תשרי, זה עדיף, אבל יכול להיות שיהיה קצת גשם, זה מגיע לרזולוציות האלה?
אנחנו עובדים על זה, אני לא יכולה להגיד לך שהיא עוד שמה, אנחנו עדיין עובדים על זה, היא הולכים להיות כמה הפתעות עם דניאל בהמשך, אבל לאט לאט.
כן, זה התבונה של ה-AI שזה לגמרי, ואני גם שמח לבשר שיש לכם פודקאסט הסתמתים לי ברדיוס 100FM, באפליקציה, באתר, באפל, בספוטיפיי.
נכון, יש לנו באמת בכמה נושאים, אנחנו גילינו שאנשים אוהבים...
זהו, עד כמה אפשר להיכנס לרזולוציות עם האורחים והמומחים, זה... אנחנו צריכים לכוון את ההזנה שלנו לפודקאסט בתור כאלה שמחפשים משהו ספציפי.
תראה, הפודקאסט מחולק לפי נושאים, יש חופשות קשרות, ויש חופשות עם ילדים, ויש חופשות במה שנקרא באסיה, ויש באירופה, ויש טיולים מאורגנים, ויש משחקי ספורט, ויש הופעות בחול, ויש טיולי אופניים, שזה מוצר מדהים 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 למי שעוד לא ניסה. ובאמת יש המון, תראה, בסופו של דבר כל אחד נכנס ובאמת בודק מה שמתאים לו, גם יכול לשמוע הכל, או להעביר, או לנסות ולשמוע כל יום משהו אחר. אנחנו פה באמת ניסינו להנגיש את מרב המוצרים, לאו דווקא לפי תאריכי יציאה, אלא באמת סוג המוצר, כדי לחשוף את האנשים למגוון גדול של אפשרויות. למשל, האם ידעת שקפריסין יש לה שני ריזורטים שהם קשרים, אחד לזוגות ואחד למשפחות, שזה מדהים. יש לנו גם לא מעט מלונות בפאפוס ומלון חדש בלאצ'י, שעומד להיפתח בקיץ הקרוב למשפחות. אתה יודע, זה פתרון נהדר למשפחות ישראליות.
לגמרי. הנושא של הופעות בחול, רציתי לשאול אותך, כי נגיד את זה בעדינות, כנראה שלא נראה פה הופעות מחול, בטח לא ברמה שהורגלנו לפני מלחמת אוקטובר. ויש עדיין את החבילות האלה שבעצם אני יכול להיות רגוע, אני מקבל כרטיס וטיסה ומלון להופעה באירופה.
כן, בוודאי. איסתא היא גם נציגה רשמית של הופעות בחול. יש לנו הופעות עם מגוון מאוד מאוד גדול של מה שנקרא אמנים. באמת צריך פשוט להיכנס לאתר שלנו ולראות מה כרגע יש, אבל הלהקות הכי גדולות, פש מודע השנה שעברה, ובאמת מה שרוצים, ואנחנו בעצם מארגנים את החבילה, שזה גם ההופעה עצמה, גם הטיסות, גם המלון, קנה לגבי הופעות ספורט כמו מונדיאל וכן הלאה וכן הלאה, טומורלנד, שזה אחד מה... אירועים הכי מדהימים למי שאוהב אלקטרוני, מוזיקה אלקטרונית. גם ווינטר, גם בווינטר וגם בסאמר, ככה שיש לנו גם את ההיצע הזה, וכאמור, גם טיולי אופניים למתחילים, למתקדמים, לקבוצות, בצורה אינדיבידואלית. אני אישית מתכננת לעשות טיול אופניים הבן שלי, בין יקבים, לאורך, יצא מאוסטריה, זורד הנובה שם. זה דברים שהם באמת, באמת מדהימים, ומי שכבר עשה חרש וראה ורוצה דברים שהם קצת יותר מיוחדים, אז באמת יש לנו את הדברים האלה, וכמובן גם את החבילות נופש הסטנדרטיות והרגילות,
כן.
ובאמת גם עכשיו יש מעבר לדולר ולשאר, הנמוך, אנחנו יצאנו בעצם עם מוצר שנקרא איסטקר, שאומר את הדבר הבא, בוא תזמין לקיץ, תזמין למשפחה שלך, תהנה מזמינות כרגע שקיימת, משאר דולר מאוד מאוד אטרקטיבי, וגם עם אפשרות ביטול עד שבוע לפני מועד החופשה, כאשר אתה תקבל 85% החזר.
אוקיי.
זאת אומרת, אל תפחד, בוא תזמין.
כן, כן, כי זה, במתמטיקה, אם אני עושה אותה, עדיף לי לשלם במקרה גרוע 15% מביטול, מאשר לשלם אחר כך יותר על המחירים שעולים, ככל שמתקרבים למועד.
ברור, גם המחירים יעלו, אבל לא רק שהמחירים יעלו, אני מניחה לא תהיה כזאת זמינות. אני לא רואה חברות התעופה הזרות חוזרות מלא על מלא כל כך מהר.
כן, אנחנו פה, אתם באמת מנהלים את זה בתקופה של אי ודאות, אני כבר לוקח את זה אחורה לקורונה, זה ענפים, מה שאתם עוברים, זה גם כן מדהים.
נכון.
מה שמאזן את זה, זה הרצון שלנו, יש לנו מדינה קטנה, צפופה.
אי.
אנחנו רוצים לצאת, אין מה לעשות.
אנחנו ממש אי.
תמיד יצאנו אגב, כישראלים תמיד רצינו לצאת, גם כשהיינו מדינה פחות צפופה.
אני מסכימה איתך, גם אני חושבת שאנחנו שומעים את זה בעיקר בשבוע האחרון, משלשום, כש הסתיימה המערכה כרגע, אז אנחנו ראינו את הטלפונים ואת הכניסות לאתר, וגם דניאל, משהו מטורף. הרבה מאוד פשוט אמרו, בא לנו מהרגע להרגע, רוצים לישון 48 שעות רצוף, בלי אזעקות ובלי בלגנים ובלי חדשות, לא משנה לאן, מה שיש, עולים. אז אפילו ההורים שלי הזמינו עכשיו שבועיים לחול, אמרתי לאן אתה עושה, אנחנו יוצאים מפה, ביי ביי.
כמו שאמרנו, גם החלום הזה של שיושב את החופשה שם, זה משהו נהדר. טלי נוי, סמנכ"לית אסטרטגיה בשיווק של איסטה, קודם כל ברכות על הסוכנת החכמה דניאל, וגם הפודקאסט איסטה מתאים לי, שאפשר למצוא אותו פה ברדיוס, באפליקציה ובאתר שלנו, גם באפל פודקאסט ובספוטיפיי. ברכות.
נכון.
תודה רבה.
תודה רבה. שנדע ימים שקטים ורגועים.
אמן.
שבת שלום.
שבת שלום.
ביי.
כן, התוכנית שלנו מתקרבת לסיומה. אנחנו נזכיר שמיד אחרינו הנבחרים, עם השר במשרד האוצר, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני זאב אלקין, גם חבר הכנסת אביחי בוארון, והפרשן לענייני איראן אליהו יוסיאן. זה הזמן להודות לשובל, הלל, טכנאי השידור, על ההפקה פה איתנו אור פרץ. עמל וטרח על ההפקה כל השבוע עידן ריבר, והמוזיקה הנפלאה ששמעתם בריחת הלל אבמוביץ'. אני יורם עוקדי, נפרד מכם באבא, חיבוק גדול לכוחות הביטחון, למי שעוסק בהצלה שלנו, לחיילים ששומרים עלינו. סופה שרגועה.